ערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות, שלום לעידן, שלום לאליאן.
שלום לקרן, כיף להיות פה בפרק השישי של הפודקאסט שלנו, עידן וקרן בלי חשבון, כאן באולפני אקו הפקות של חיים אלקובי הנסיך, שמאחורי המצלמה ומביא לכם את כל הקסם הזה שאתם רואים פה באולפן. איתנו היום אורח מיוחד מאוד, הפזמונאי, המוזיקאי והיוצר אליה רוזיליו. היי אליה, אליה אחראי לעשרות להיטים במוזיקה הישראלית, ביניהם שני משוגעים של עומר אדם, בחורים טובים של עומר אדם, אמא של מירי מסיקה לדעתי.
אני לא אחראי לאמא של מירי מסיקה, כאילו אחראי לשיר, לא לאמא עצמה.
כן, אחראי, כן, כבר התחלנו לצחוק וזה טוב.
טוב, תמיד לצחוק.
ועוד עשרות שירים שככה, הנה נפלו לי האוזניות כרגיל.
כרגיל, אומר שהכל עובד.
כן, לגמרי, ועוד מספר לא קטן של להיטים, וכבוד גדול שאתה פה, זכות גדולה. אני חייב להגיד שאני הכרתי את אליה לפני בערך 5 ימים, וככה סימסתי לו בוואטסאפ, ומיד הזמנו אותו, בעצם משותפת עם קרן, והנה, הפלא קרה והוא פה איתנו באולפן, אז קרן בבקשה תובילי אותנו.
טוב, אז אליהו מלחין, פזמונאי, בין האומנים הבולטים, נקרא לזה ככה, אמנים, כן, זה סוג של אמן, כן.
פזמונאי. סוג של אמן,
זה סוג. זה לא סוג, זה אמן, כן, פשוט, אתה גם שר, נכון?
אמן אדום חזה.
מה שנקרא. אז ככה, אתה יודע, אנחנו פה במלחמה. אנחנו רואים המון אמנים שיש להם כוח השפעה מטורף, גם יהודים אמריקאים שחיים בחול, עד לא מזמן היה פה מישהו מהוליווד שניסו בגולדסטאר, שככה ניסו להוציא ממנו איזושהי התבטאות לגבי צידה של מדינת ישראל. ואנחנו רואים שהמון יהודים, אם זה אמנים, מפורסמים, אושיות ברשת.
רגע, הבחור הזה, הוא אמר לטובת מדינת ישראל בסוף?
הוא לא אמר כלום. הוא לא רצה לדבר שום דבר על המלחמה. ויש לא מעט כאלה, בוא נגיד ככה.
אני לא מבין שזה גם מלחמה שלהם, אה? זה מצחיק. כי אם תהיה מדינת יהודים, והוא יהיה יהודי בגולה לבד, אז שיהיה לו בהצלחה עם זה.
זה נכון. אז השאלה שלי בעצם, למה אמנים מפחדים להתבטא, אם זה ברשתות, אם זה במקומות ששואלים אותם ברעיונות? אני לא מצפה מכולם להיות פוליטיקאים, אבל לעמוד לצד מדינת ישראל ולא לברוח, זה משהו מאוד חשוב דווקא בימים אלה.
אז אנחנו לא מדברים על מפורסמי ארצנו, אנחנו יותר מדברים על מפורסמי, כי על המלחמה דווקא אנשים כן מדברים, כאילו, או כואבים שנופלים וזה, אבל אנחנו נראה לי יותר השיח זה על היהודים בגולה, אני תופס נכון?
תשמע, ברשותך קרן, אני אחלק את זה, אני אוסיף לזה עוד שאלה ואז תענה. גם על היהודים בגולה שלהם קרן מדברת, אבל גם יש לי תחושה שדי היינו צריכים את השבעה באוקטובר, ועצוב לי להגיד את זה, כדי שאנשים, אומנים, לא אגיד פה שמות ספציפיים, אבל יתחילו לדבר על המצב במדינה. זאת אומרת, הייתה תחושה שעד השבעה באוקטובר אנשים פחדו להגיד שמה יבולע להם, שמה יעשו להם משהו, שמה האומנות שלהם תיפגע. תענה על שני האספקטים האלה.
אני אגיד לך, קודם כל היהודים בגולה שלא מדברים, לפעמים כשאני רואה אנשים שעובדים כסף במקום לעבוד את האלוהים שלהם, זה מצייר אותי בשבילם, כי להיות יהודי זאת זכות. אני הבנתי מה זה להיות, אני הבנתי עוד הרבה לפני מה זה להיות יהודי, אבל כשראיתי את יובל דיין מול ביידן, שהיא כיבדה אותו אמנם, אבל היא אמרה לו, בסאב-טקסט מבחינתי, אתה הבוס של העולם, הכל בסדר, אבל אני יהודיה, ואנחנו שומרים על הכללים פה. גם אם אתה הבוס של העולם, אני יהודיה. וזאת מישהי שכן מבינה את הכוח של היהדות, ומי שמנסה לברוח ממנה, ולא לעמוד לצידה, הוא יישא בתוצאות של זה, ואני מאחל לו שלא, אבל בחול, בדרך כלל יש תוצאות ליהודים לצערי, בטח בימים האלה. לגבי מפורסמי ארצנו.
כן.
תזכיר לי שוב את השאלה.
לא. הייתה תחושה, או לי לפחות, הייתה תחושה שהיינו צריכים את השבעה באוקטובר, כדי שאנשים יתחילו לדבר את הדעות שלהם, מבחינת, אין לנו זמרים, שחקנים, כן. אומנים.
נגיד אפשר לראות את ליאור נרקיס, שמאוד מאוד התבטא, בדעות שלו, בנחצות,
את קובי
שלו,
פרץ.
נגד אפילו הממשל, כן, אבל, נגד אבל, ביבי, הוא לא פחד.
נכון.
זה גם הכוונה שלי.
אבל יש צורות להתבטא.
כמובן.
להתבטא זה משהו אחד. מה הלחן של הביטוי? זה לחן, כל אחד יש לו לחן אינדיבידואלי משלו לביטוי. אז כמובן, אני לא אתייחס במקרה נרקיס, אבל אני כן אדבר על הכולל, על למה לדעתי אומנים לא מדברים. תמיד מאז שאני ילד למעשה אומרים, אל תדבר על פוליטיקה, כי לא יבוא לך קהל, ויבוא לך רק חצי, ויבוא לך רק שלם, ויבוא לך ויבוא לך. אז אתה כבר נמצא בתוך איזה פרדוקס, בתוך מדינה יהודית דמוקרטית, שעצם הדבר עצמו הוא פרדוקס, כי יהדות ודמוקרטיה פחות עם כל המלאכים וזה. ואנחנו חיים את הפרדוקס הזה, בסופו של דבר, וכשזה מגיע ללבוא ולהביע עמדה, זה גם תלוי איפה. זאת אומרת שיש כשיש קפלן, לדוגמה, אז נלי תגר, כן תדבר ותגיד שהיא בעד וזה, אבל זה, בואי נגיד שמי שכן מדבר, בעיניי זה מי שקרוב לצלחת, ומי שלא מדבר, הוא פרייר שהוא חושב שבכלל יש צלחת. זה הכל.
יפה מאוד, אמרת.
יפה, אהבת. אהבתי, מה שנקרא. סבבה, אהבתי. נעבור לעוד שאלה שמאוד היום סוערת ומעניינת, האורוויזיון. קודם כל, זה שבכלל החליטו שנשנה כמה מילים. דעתך על הקליפ, דעתך עם המסר מועבר מספיק חזק.
את רוצה שאני אגיד את דעתי קודם?
כן, אני רק אגיד משהו. לי מאוד מאוד קשה ש... לא שרים בשפה העברית. אני אסביר לכם גם למה. אוקראינה, גם השיר הזה, יש שיר, היה את סטפניה שזכה, ועכשיו עוד מאמא מריה, נראה לי, אני לא זוכרת משהו כזה, שמעתי את שניהם, שניהם באוקראינית, שניהם מדברים על המלחמה. סטפניה זה בכלל, הקליפ נטו מלחמה, על הילדה שגדלה. לא אמרו מילה אחת על השירים האלה, ועזוב שהם בדירוגים תמיד גבוה. איך מסבירים את זה אחד? וגם, כמובן, מה דעתך ודעתכם על השיר? היינו צריכים לשנות את המילים, לא היינו צריכים לשנות את המילים.
אתה רוצה שאני אתחיל. תראי, אני...
עידן, אתה ביקשת להתחיל, אז אתה מתחיל.
כן. אבל תראי, אני דעתי כתבתי מעריב על פני 500 מילה, אני הגדרתי את ההשתתפות באירוויזיון כתבוסה מדינית, אני חושב שלא היינו צריכים להשתתף, עם כל הכבוד לזה שזה במה לאומית ובמה עולמית ושני מיליון ותהילה והכרה וכל מיני כאלה. תחרות אירוויזיון היא תחרות פוליטית הרבה יותר מאשר היא תחרות שירה, זאת דעתי, ובתחרות פוליטית לא צריך להשתתף בכל מחיר. אם הם לא רוצים שאנחנו נדבר ונשיר על אירועי השבעה באוקטובר, כי אנחנו עושים לתפיסתם טבח בעזה, כי הם שכחו במקרה בטעות את השבעה באוקטובר, או שהם לא שכחו, שהם לא רוצים לדעת, זה אחד מהשתיים. אז אנחנו רוצים להיות שם, ואני חושב שזה שהחלפנו מילים, זו תבוסה מדינית אדירה, ואני מוכן לאמר פה, גם כתבתי זה שחור על גבי לבן, עדן גולן לא תעבוד לגמר.
וואו.
עדן גולן לא תעבור לגמר בגלל אינטרסים פוליטיים של שונאי ישראל ואנטישמים, אם לא ייתנו לנו לעבור לגמר, וזה מוקלט, ואפשר יהיה לחזור לזה אחרי החצי גמר.
זה קשה לי להאמין האמת. גם האימורים יחסית בטבלה זה מקום שבע. קשה לי להאמין האמת
בעניין
הזה.
טבלאות זה לא סיפור. אבל אליה, בבקשה.
התשובה שלך.
למה עוד פעם? תזכירי לי.
קודם כל, מה דעתך על השיר? האם הוא מעביר את המסר?
אני, קודם כל, את המסר הוא בטוח לא מעביר, אבל השיר הזה הוא אחד היפים בעיניי. כשיר, אני לא מדבר על אירוויזיון.
אני שומעת אותו מלי.
גם אני. שיר יפהפה.
גם אני, דרך אגב.
זה שיר יפהפה. אני לא בעד למחוק, ובסופו של דבר זה הסיפור שלנו, ומכל העולם תמיד מנסים לסובב לנו את הסיפור קצת. יש כאלה שאומרים אין שואה, יש כאלה אומרים אין שבעה באוקטובר, אז לבקש מאיתנו למחוק איזה פריט היסטורי, זה משהו שהם מתורגלים בו שם. ואנחנו נופלים לזה כל פעם, ובשביל מה? בשביל להיות חלק מהחבר'ה בחונטה של אירופה, שלא אוהבת אותנו גם ככה. לפחות איך שהם מראים את זה, לא כולם, נכון, יש גרמניה ועוד איזה 2, 3, 4, אבל בסופו של דבר אין לנו מה לעשות שם, יש לנו כרגע מלחמה לנהל, אני חושב שזאת יכלה להיות חזית הסברתית מצוינת, אם היא הייתה הוגנת, אבל כשמבקשים לך לשנות מילים של שיר, בטח בכזה אירוע שהמדינה הזאת נמצאת, ולא לתת לך לבטא את עצמך, אין לנו מה לחפש שם.
וגם יותר מזה, סליחה שאני נכנס לך, היוצרים של הוריקן, יואב ספיר, אבי חיון וקרן פלס, אמרו שאפילו לא אמרו להם איזה מילים מפחידות. זאת אומרת, הם פסלו את השיר בלי להגיד מה מפריע, והם היו צריכים לשבת לנחש איזה מילים הפריעו להם, היו יכולות להפריע להם, ועל פי זה לשנות.
אני הבנתי שהגשם של אוקטובר הפריע להם.
אני חושב ש...
זה מוזר, כי בשירים האוקראינים שום דבר לא מפריע.
רגע, אני רוצה להבין משהו. עכשיו איטליה מוציאה שיר לאירוויזיון, קוראים לו אוקטובר ריין. האם זה בעייתי?
לא, כי זה איטליה.
אז למה? אז למה להיות שם בכלל? למה? לא רוצים אותך שם, אל תהיה שם. וכבר זכית 4 פעמים, וכבר עשינו, ו... אני, בלי קשר, אני לא אוהב את התחרות הזאת. למרות שיש כמה שירים ישראלים מאוד יפים שיצאו לאורך השנים, אבל מצינו. אני מצידי את האירוע הזה של
אירוויזיון. מקום שאתה חושב שנזכה? המקום שאתה חושב שנזכה?
אני אגיד לכם מה אני חושב שנזכה. אני לא יכול להגיד, כי לא ראיתי אירוויזיון.
אתה לא אף פעם כן.
לא, אני רואה את הביצועים וכזה ישן. אני לא זה, אבל אני חושב שהשיר הזה הוא ראוי, בטוח, למקום 3-1, בלי לדבר, כאילו. זה מה שאני חושב. מה יהיה שם? גם יכול להיות שיעשו פוליטיקה, כאילו, הפוך על הפוך, שפתאום ירצו לתת את זה, אבל זה סיכוי של כלום על כלום. אבל יכול.
אני אגיד לך משהו, אני דווקא פה חולקת לך, גם אם לא היו רוצים, בסוף כן הייתי הולכת, כי זה איפשהו באמת להסביר להמון מדינות והמון...
כן.
אני אסביר לך משהו.
מה את מסבירה בעצם, אבל? לא, לקחו לך את המילים שרצית להסביר איתן.
אני אגיד לך משהו. קודם כל, יש פה מבחינתי יש בעיה, קודם כל ראשונה, שאין בכלל את השפה שלנו שם. אולי זה משפט.
בסוף, שורה.
כן,
לרפואה.
וזה קצת לא הגיוני, כי אני אגיד לכם משהו, ברגע ששרים בשפה מסוימת, אני מאוד רוצה לתרגם את המילים, אם השיר מאוד חזק, או מדינה שברה משבר, ואני בטוחה שאת סטפניה וגם את השיר עכשיו של אוקראינה מתרגמים, והם שרים רק באוקראינית. ואני פשוט אומרת, כאילו, אין פה איזושהי הסברה. הייתי מנסה איכשהו באמת לנסות ולהסביר, גם עדן, לא יודעת, שהיא דוברת כמה שפות, להסביר לאנשים, להוד... את מה שקורה פה, את המצב, אני לא יודעת באמת כמה אפשר.
אבל לא רוצים שתסבירי, עובדה, הם לקחו את המילים שיש בהם הסברה.
אבל נרים ידיים? זאת השאלה, נרים ידיים ולא נשנה את המחשבה של העולם?
לא, זה לא להרים ידיים, זה לחשוב שיש לך ידיים בכלל להרים באצלם. מה, זה אין ידיים להרים שם.
אנחנו, סליחה, אנחנו כבר הרמנו ידיים. אם את שולחת לשם שיר... יפה, מוזיקלית, הכל טוב ויפה, גם הקליפ יפה מאוד. אבל אם את שולחת לשם שיר שאין לו שום קשר, וראיתי כל מיני פרשנים וכל מיני כאלה שאמרו שיש קשר. חבר'ה, אין שום קשר. השיר הזה הוא שיר יפה מוזיקלית, כי עדן זמרת על, וכי יודעים לעשות קליפ בישראל, וכי יודעים לכתוב שירים בישראל. אבל בסוף השיר הזה יכול היה לצאת במסגרת האלבום של עדן, בלי קשר לשום אירוויזיון.
בתור סינגל ראשון יפה.
בדיוק, והיא הייתה מצליחה, גם אם הוא לא היה שיר לאירוויזיון. אבל אני חושב, ופה נזכור את האירוע הזה, כי אני חושב שיש לנו עוד נושאים לדבר עליה.
יאללה.
תראו, אני חושב, ואת האימור שלי אמרתי, אבל אני חושב לא רק כזה, אני חושב שפעם הבאה, לא קשר אם נשתתף או לא נשתתף. פעם הבאה, התנאי להשתתפות שלנו צריך מצידנו שירה בעברית. מצידנו שירה בעברית. ואם לא יודעים לעשות את זה...
אני רוצה תנאי יותר
טוב. כולם ילכו הביתה.
אני רוצה תנאי אחר. שכולם, כל המדינות ישלחו לנו את המילים, ואנחנו נגיד להם מה לכתוב שם, ואז אני אשתתף.
חזק
אמר. מעניין אם הזה מהמערב הפרוע, אני לא זוכרת איזה מתמודד, אם הוא עולה, הוא פלסטינאי. ממזרח ירושלים, הוא בסוף לא עלה.
הוא אירלנד משהו.
הוא בסוף לא עלה, מעניין מה, הוא רצה להשאיר את המערב הפרוע אם הוא פוסלים לו. טוב, בואו נתקדם.
לא היו פוסלים לו, לא, הוא רפיוג'יז. זה לא להגדרה.
הוא פליט, פליטים.
אפרופו שירים ואנשים שמוציאים ככה, תראה, אנחנו בתקופת מלחמה, ורוב השירים האחרונים שיצאו הם באמת קשורים למלחמה. ואני שואלת, מתי אתה בתור מלחין, פזמונאי, אחד שכותב שירים להמון אמנים מפורסמים בארץ, ושירים מאוד שאתה יודע, גם מקבלים חשיפה גדולה, מתי הגיע הזמן לחזור? ואיך אנחנו נדע את הנקודה שהגיע הזמן לחזור קצת לשירים שמחים, וקצת להופעות, ואם עד לא יעד איזה נכון, ובטוח שעד יום עצמאות תהיה עוד מלחמה, מה נכון? מה צריך לעשות? כי מוזיקה מצד אחד זה מאוד מרפא. זה גורם לבן אדם להשתחרר. וכל היום את השירי מלחמה והדיכאון, זה גם איפשהו, אתה כאילו...
אני חושב שהדיבור הוא יותר רחב מזה. בסוף צריך לשאול את עצמנו, החיילים, הגיבורים, המלאכים שלנו ששומרים עלינו, בשביל מה הם עושים את זה? האם הם עושים את זה כדי שאנחנו נחיה כמה שנוכל? או האם זה בהכרח, והכל תשובה היא בסדר, האם בהכרח פה צריך לא לקרות כלום, בזמן ששם נלחמים, ואני מוכן לקבל את זה. אגב, כל דבר שהוא בשביל החיילים, אני יעשה ולא יעשה, שזאת גם בחירה של עשייה בסופו של דבר. זה בנוגע לדבר הזה. מה החצי שני של השאלה?
מתי לדעתך נכון לחזור לשמחה? האם נכון? כי מצד אחד, אנחנו יכולים היום לשמוח ולכת להופעה, ואז פתאום חייל ייפול, או משהו יקרה לאיזה חטוף. כאילו המצב מאוד מאוד רגיש, זה נכון לשמוח, זה נכון לקיים עד לא יעדות, זה נכון לקיים הופעות ביום העצמאות. מה הדעה שלך בנושא הזה?
זה שאלה, כי זה דבר שהוא מבחינתי, אני לוקח את השאלה הזאת ברמה האישית, לא ברמה הלאומית. כאילו מה אני עכשיו אם אני יוצא לחגוג, או אם, כאילו אם אני מרגיש עם זה בנוח, זה התשובה הכי טובה שאני יכול לתת. ואני נגיד לא הייתי מרגיש בנוח ללכת לעד לא ידע, ולא הייתי מרגיש בנוח ללכת לערב יום העצמאות, ואני חושב שזה בסדר שיעבור עלינו משהו. ונכון שכל שנה אנחנו עושים, אבל פה קרה איזשהו מקרה, וכמובן מי שהולך ומופיע וזה זה בסדר, אני יודע להגיד שאם זה היה תלוי בי על עצמי, אני לא הולך כי זה לא נעים לי כל כך. זה הכל.
ברשותך, אני אוסיף
רק מתי הגיע הזמן שנחזור לזה? מה כאילו הנקודה? מה, שהחטופים יחזרו?
לא, אני לא תולה את הכל בעניין החטופים. הם חלק חשוב מאוד שיהיה, כמובן. אבל יש פה, קודם כל, בראשון זה המולדת. וברגע שאנחנו נוכל להרגיש בטוחים, ואנחנו, זה באמת שאלה טריקית, את יודעת? זה שאלה מאוד מאוד טריקית, כי הרגע הנכון הוא תמיד... נורא אינדיבידואלי, ואו שיש איזה מישהו שמכריז שזה הרגע הנכון בטלוויזיה איכשהו, וזורמים.
גם תחשבו שיש הורים וילדים. מה אנחנו אומרים לילדים?
תראי,
לא חוגגים את היום הולדת של המדינה?
דעתי הפשוטה, תראו. עד לא ידע. ירושלים לא יהיה 40 שנה עד לא ידע. ודווקא השנה החליטו לקיים את זה, אני חושב שזה בושה, בושה, בושה גדולה. אני חושב שאין מקום להדלו יעדות ציבוריות, אין מקום לחגיגות ציבוריות, ותו לא, בגלל שבכל בית בישראל היום יש לך מישהו שקשור איכשהו למלחמה הזאת. ואת, אי אפשר לשמוח באמת בציבור. את לא יכולה. עכשיו, האם אנחנו צריכים לחגוג בפורים במסיבות כיתה וכאלה?
ודאי.
כן.
ודאי.
כן, כי בסוף, אני חושב שבסוף הכל זה עניין של מינון. כי אם אנחנו נשב בבתים ספונים ועצובים ונובלים, בסוף חמאס יראה את זה,
ברור.
ויגיד ניצחנו, אבל אני לא רוצה לראות.
אבל יש פער בין לשבת ספון בבית,
בדיוק.
לבין עד לא ידע, יש הרבה באמצע.
בדיוק, ולכן אני בא ואומר לך, גם לגבי עד לא ידע, וגם לגבי יום העצמאות. תראה, יום העצמאות הזה יהיה לחלוטין שונה, גם בגלל שיום הזיכרון השנה הוא כפול פי 5,000 מכל הדברים האחרים, אבל אני חושב שצריך לעשות את החגיגות האלה באופן שיכבד גם את הזיכרון, מתוך הבנה שאנחנו צריכים להראות להם, לאותם נבלות שחשבו שהם הרגו את המדינה ב-7 באוקטובר, שאנחנו פה.
אני לא חושב שככה מראים לאויב שאתה פה. אתה מראה לאויב שאתה פה 3 שעות אחרי 7 באוקטובר, שהוא רואה רק מטוסים וזהו. ככה אתה מראה לאויב שאתה פה. כל השאר
זה, כן, אבל תארו לכם,
דברים שאנחנו מספרים לעצמנו.
יש לך ילדים, המלחמה בו,
אין לי, אלא,
אבל תתאר לך עכשיו מצב תיאורטי, יש לכם ילדים, לך, לעידן, המלחמה בו היא לא תיגמר מחר, לפחות תיקח לה, אני מאמינה, 2 שנים, ונדבר גם על הזמן. אנחנו כבר חצי שנה בסרט, עוד יום עצמאות ועוד יום עצמאות, ועוד פורים או יום הולדת או הופעה, והנה, כאילו זמרים שגם צריכים להתפרנס ולבוא, וזה גם, כאילו יש פה המון 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 אלמנטים. מה, אז כאילו נבטל את הכל?
קודם כל, לא לבטל את הקונספט של הדבר הזה, יש שנה מסוימת כאילו המהות מבחינתי זה לא עכשיו שתהיה חגיגה ושיראו אותי חוגג והנה אני ניצחתי. זה לא המהות מבחינתי. מבחינתי אנחנו צריכים להבין את האירוע שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו לא סתם במלחמה. אנחנו לא סתם במלחמה, זה גם כי 75 שנה אנחנו במלחמה. 75 ואנחנו תמיד חוגגים יום עצמאות בסופו של דבר.
נכון.
אז זה תמיד, גם למלחמות יש להם איזה, את הבנפיט של אותה מלחמה, את המשהו של אחרי מלחמה, את האפטר של אחרי מלחמה. ופה, האפטר של הדבר הזה, הוא לא מאפשר לנו כלום, כי זה באמת היה יותר מדי דומה לשואה. זה היה יותר מדי דומה לשואה. יש משהו נורא קראי בפצצה שנופלת, ובכדור שנורא. פה לא היה שום דבר קראי. פה לקחו אמהות, וחתכו להם את הבטן, ערפו את הראש, אנסו. זה לא, אין פה אקראיות, וברגע שעשו את זה לעם היהודי, את המעשה הנפשע הזה, אנחנו צריכים להיות אומה במלחמה, שנראית כמו אומה במלחמה, שרוצה להשמיד את האויב, ולא שרק ביבי יבוא ויגיד את זה להשמיד, והניצחון המוחלט, זה צריך להיות אמירה של עם. כל מי שבקפלן, אני מוכן להצטרף, רק תחליפו את השלטים, לשלטים של סינואר, או אני לא יודע מה, ששורפים אותו עם קלשונים, ושזה התמונות שהוא יראה. הוא צריך להבין שהוא נלחם נגד עם, נגד העם היהודי.
חזק, מה שאמרת. אני רוצה רק לשאול אתכם עוד שאלה. אתה רוצה להגיד משהו על זה?
תראה, אני אגיד, קודם כל אין לנו ויכוח, אני חושב שהאומה היא אומה במלחמה, ואני... לגבי קפלן, תראה.
לא, אומה לא במלחמה, אנחנו נלחמים עוד פעם אחד נגד השנייה, זה לא נכון.
אבל, קודם כל, את צודקת, זו הייתה מילה הבאה שלי, לגבי קפלן, אני חושב שהאנשים האלה, שמפגינים בקפלן, ולא משפחות החטופים, צריך לעשות... את ההבדל הנורא הגדול הזה.
עצם זה שאתה צריך לעשות הבדל ביניהם, זה כי יש קפלן.
זה הבעיה הגדולה.
עצם ההבדל הזה, בגלל שיש קפלן.
אבל מה שכן צריך להגיד, קפלן, הם חותרים נגד המדינה, סליחה שאני אומר את זה, מי שעושה עכשיו את השלטים, אתה הראש, אתה השם באדום, וסינואר רואה את זה, ואתה...
אני יודע שאמרתם, אני לא אקלל, אבל באמת אני חייב להגיד שמי שעשה את השלטים האלה, זה המצלמה, באמת שתלך להזזל, באמת, באמת, אתה הורס פה, אתה הורס לאנשים את ה... לא רק את השמחה שלהם, את האנשים הולכים, עובדים, בארבע, עד ארבע, חמש בצהריים, נוסעים בכיף, בבית שלהם, פתאום הם רואים שלט אדום, זועק של המנהיג שלהם שנלחם עכשיו, אתה הראש, אתה השם. למה? למה העיניים שלי צריכות לראות את זה? למה העיניים שלי צריכות להאנס ככה? באמת, אני אנסה למצוא אפילו מילה טובה, כי אולי, כי אם אתה יהודי, אז אתה גם הבן של הקדוש ברוך הוא, אז אני אחפש סוף טוב איפה לסלוח לך, אבל שתדע שאתה עשית מעשה שיכול לפרק עם.
אבל אתה יודע שזה מפריע להם.
אני אגיד משהו. אמרת איזה משפט על המנהיג שנלחם. אני אגיד לך מה ממש קשה לי. היום היה חיסול באוויר בג'נין. ידעו, שתי מחבלים הולכים לעשות פיגוע. באמת, הגיע מטוס, כל הכבוד לצהל, מצדיעה. חיסלו את השני מחבלים. איפה הם היו בשבעה באוקטובר? איפה הם היו? איפה הצבא היה במשך 8 שעות שתפכו אנשים בבתים שלהם? אני פשוט חושבת שההנהגה חייבת להביא תשובות, כי זה לא הגיוני שהנה אנחנו יודעים שמחבלים באים לבצע פיגוע ומחסנים אותם מהאוויר, ובשבעה באוקטובר ככה נותנים לחסל.
ההנהגה זה ביבי כאילו?
הכל. זה הצבא, זה אנשים שעדיין, ראש אמן עדיין בתפקיד שלו. למה? אם הוא כל כך קשל. הרמטכ"ל, זה לא בקטע אליהם, גם לא בקטע רע לביבי, זה לכולם. כי כל המערכת הזאת נכשלה מהצבא.
אין לי בעיה.
לממשלה, למקבלי החלטות.
אין לי בעיה, אבל אני אגיד לך משהו. קודם כל, לקחת את ה... נגיד, אם יש פה טפט, ולעשות לו פשוט ככה, ולהוציא את הכל, בזמן שהם נלחמים... זה לא נראה לי דבר חכם, כי...
זה אנשים שנכשלו. זה אנשים שבגללם נכשלו.
רגע, לא, לא. בגללם זה לא... אני לא מקבל את הטרמינולוגיה הזאת של...
סליחה, הם לא הגנו עליי. הם לא הגנו עליי, והם לא הגנו על שתי חברות שלי, שאחת חזרה בגופה ואחת נמצאת שם בעזה. הם לא הגנו.
נכון.
אז מי השם? אני אשמה? אתה אשם? מי השם?
החמאס קודם כל. זה אנחנו צריכים להבין.
אנחנו גידלנו את המפלצות האלה. מצטערת.
נכון, מה זה גידלנו את המפלצות האלה?
הבאנו להם כסף, זה עובדתית
אבל. אבל את שמה בכסף, אני הולך...
כי איך אתה מגדל ארגון טרור?
לא, שנייה.
איך אתה מגדל...
אבל תני לו...
יש פה מהלך, לא, זה בסדר, כי יש פה מהלך שחשוב להבין אותו. האם בנימין נתניהו, יש לו אחריות? בוודאי, עצם זה שהוא נשבע עם היד על ספר תורה, יש לו אחריות לפחות מיניסטריאלית. בסדר? כן, חשוב שיהיו ועדות, כי אני אומר לך שלי אין שום הסבר הגיוני, ולאף אחד אין שום הסבר הגיוני למה שקרה שם. זה משהו שיצטרך להיחקר. זה לא מוריד מביבי את האשמה, אני אוהב להשתמש במילה אשמה, אני מעדיף אחריות. זה לא מוריד ממנו את האחריות, ויכול להיות שיש לו הרבה יותר אחריות ממה שאנחנו יודעים, אבל גם יכול להיות שלא. תמיד האופציות פתוחות. לגבי החמאס, והבאנו להם כספים. קודם כל אנחנו הקמנו את החמאס. אנחנו הבאנו לשייח אחמד יאסין, מפתחות, הוא אמר לנו, אנחנו נביא אוכל.
אתה הצלת את סינואר.
רגע, אנחנו גם נגיע לזה, תן לי, גם לשם אנחנו נגיע. ודווקא לא אני זה שהצלתי את סינואר, זה יכול להיות אנשים שיותר גדולים ממני בגיל, מי ששילם מיסים ב-2008. בעל כורחו הוא הציל את סינואר, כי זה משלם המיסים. בכל מקרה, ב-1987, חמאס הוקם והוכרז כארגון טרור. כארגון טרור בשנת 91, חטפו לנו את אביס הספורטס, אחר כך אילן סעדון, נחשון וקסמן, ומי, כל מי שהיה ראש ממשלה, שר ביטחון, כבר מאז, מבחינתי יש לו אחריות שהגוף הזה לא הושמר. וחשוב לדעת, זה חשוב לדעת, כי,
נכון.
כי אני לא רוצה שהמדינה תעבוד לפי ליטרים של דם. אז פה שלושה נהרגו, לא שווה לי לצאת פה, וואו, יש 1,400, אז כן שווה לי. אבל תחשבי שעכשיו חרבות ברזל, שזה שם נוראי למלחמה, זה צריך לפטר את הקריאטיב שלהם שם, אבל תחשבו שבחרבות ברזל, אנחנו... איפה היינו? התקלתי בחרבות ברזל.
דיברנו על ה... על האשמה, ושאתה אומר שזה עוד מגיע
שזה
ממשלות
מגיע
קודמות,
מזה, אוקיי.
שהם לא חיסלו, ועוד...
נכון, אז היה לנו, שלושה שכבר חתו, תארו לכם שבגילת שליט, היו עושים מה שעשו בחרבות ברזל. אז כל מה שקורה עכשיו, כנראה שלא היה קורה, כנראה. והם היו יודעים לא להתעסק איתנו, כי הם חטפו לנו אחד, ואנחנו הורדנו להם עד עכשיו 30,000, שזה לא מספיק בשביל להשאיר צלקת. בסופו של דבר עכשיו, המלחמה היא על נרטיב. האם זה השביעי באוקטובר שלנו והוא יהיה, השביעי באוקטובר, אין מה לעשות, אבל צריך שזה יהיה יותר חזק בצד של הנכבה.
א', אני מסכים. ב', אני אגיד לך משהו. ראש אמן, ארון חליבה, צריך להתפטר היום, אתמול,
בשבעה לאוקטובר, בין הלילה.
אבל לא בגלל זה שהוא לא יתעורר. לא בגלל זה שהוא לא יתעורר. הבן אדם ממשיך לדבר כאילו הוא לא מבין שאנחנו מלחמת קיום. הבן אדם מופיע לך בכנסים ואומר לך שהמלחמה הזאת היא לא מלחמת קיום. עכשיו, אם אתה אחרי הכישלון מעיז להגיד את הדברים האלה, אז עכשיו אתה צריך להתפטר. לגבי הרמטכ"ל, אני לא חושב שאת צריכה לפטר עכשיו רמטכ"ל. אני לא חושב שאת צריכה לפטר עכשיו אנשים שנלחמים בעזה. את לא צריכה לפטר עכשיו לא את ראש שבק ולא את ראש מוסד ולא אף אחד, כי ברגע שאת רואה את זה מבחינת החמאס,
הם ניצחו, הם החליפו לשלטון.
כי בסוף, once הוא רואה, רמטכ"ל מתפטר.
ראש ממשלה נופל.
עזוב שנייה ראש
ממשלה. אבל השאלה אם לא יבוא משהו יותר טוב ויותר חזק. האם אנחנו הדור עכשיו... מה זה מי יבוא? הדור שעכשיו הרבה יותר טוב מכל ה-120 שנמצאים שם. איך אני צריך?
אני מסכים איתך.
הרבה יותר אמין, הרבה יותר ציוני, הרבה יותר אכפת לו מהמדינה. הוא חוות הכאב. מה זה הדבר הזה?
נכון, ועם זאת...
למה אתה אומר שאין אף אחד? זה לא נכון.
רגע, אבל יחד עם זאת...
אבל לא, סליחה רגע.
זה תמיד מעצבן אותי שאומרים את זה. אנחנו פי אלף יותר טובים, עם ערכים.
לא. תקשיבי, אני אעשה לך סדר. לא.
עם ערכים?
את יכולה לי...
נכון, אנחנו באמת דור עם ערכים.
אני לא יוצא לי לפגוש את זה יותר מדי, אני מתנצל. אני עשיתי שנת שירות לפני הצבא, ובראשון לציון זכיתי פרס יקיר העיר על התנדבות, ובאמת עשיתי. ואני אומר לך שהדור הזה כדור ניצחון, כדור של צבאות השם, אין מה להגיד, באמת. אבל אם תפתחי קצת את הטיקטוק, סליחה עידן, אם תפתחי את הטיקטוק ותראי מה הולך שם, אני אומר לך שאלה דברים שפעם היו שמים, מי שמכיר יותר מהגיל שלי, היה קוד בהוט, היה קוד, היית צריך לעשות קוד בשביל להיכנס לערוצים מסוימים, כן?
אבל אתה לא חושב שכל המיניות הזאת זה בגלל שהעולם הכתיב לנו?
להאשים את העולם זה הכי טוב שיש.
אבל אני אגיד לך למה אני מאשימה, כי זה השפעה. הרי מה שיותר מיני יותר מוכר, אנחנו רואים את זה... בוא, אני אראה לך את בריטני ספירס, איך היא התחילה, מה היא מכרה? למה היא שידרה את מה שהיא שידרה? אני אכנס איתך מדיסני, מדברים כאילו, באמת, שתסתכל ותבין את המסרים הסמויים. זה לא... זה משהו שמאוד מוחדר בנו.
אני לא אגיד שאת אומרת את זה, אבל מה שאני מבין מהדבר הזה, זה שכאילו, מה, למכור סקס כדי...
קים קרדשיין, איך התפרסמה?
אז למה...
זה מה שאני מנסה להסביר, מה מפרסמים?
אבל לנו אסור לנרמל את הדבר הזה.
נכון, אבל זה מה שהעולם אומר שאת זה צריך לנרמל.
מה זה העולם אומר? העולם אומר הרבה דברים, שיגיד העולם, מה זאת אומרת? וחוץ מזה, בארצות הברית גם חוסמים את הטיק טוק.
לא, אבל תראי.
בגלל סין, לא נראה לי בגלל...
את יודעת מה? אני אפילו אגיד בזכות סין, לא בגלל בזכות.
כמה לחיים צוחק.
קרן, כי היום את על טורבו כפרה. אבל אני אגיד דבר כזה. היום את על טורבו, היום אנחנו עושים שכפצים כפרה. אבל אני, כן, היום את...
תשים שכפצים כפרה. ככה זה, ואתה נכנס לעזה פשוט.
אם קרן, תיכנס לעזה, חלי עלה על כולם שם. אבל אני אגיד את הדבר הבא, לגבי מה שאמרת. אני לא אמרתי שאין לנו אנשים טובים. לא אמרתי שיש פה דור על הפנים. אמרתי שנכון לכרגע, בעת מלחמה, אני לא רוצה לראות מתחלפים. אחר כך, אחרי שנסיים את עזה, אחרי שנכריע את הצפון, אחרי שיחזרו החטופים, אחרי שיחזרו אנשים לבתים שלהם, אז כל השדרה של המאה ה-20, כולל הרמטכ"ל, כולל הפיקוד, כולל שבק, כולל מוסד וכולל חצי מהתקשורת הישראלית בראשות אמנון אברמוביץ'. כולם צריכים ללכת הביתה.
כמה אתה חכם וכמה אתה צודק.
כולם צריך ללכת הביתה.
צריך
ללכת בכנסת. כולם צריך ללכת הביתה. אבל עכשיו אני לא רוצה לראות את החלופה.
ואני גם צריך להגיד את האמת. שוב, אני לא הצבעתי בנימין נתניהו, ואני חושב שהוא באמת מנהל, לפי איך שאני רואה, הוא מנהל את המלחמה, לא... הוא לא ניהל את השביעי באוקטובר, כמו שאמרת, אבל את המלחמה... הוא מנהל את המלחמה, ולא יש פה משהו, יש פה התרחשות.
לא. יש התרחשות טובה, כי מקשיבים לך. תמשיך.
אין, כל פעם שאתם קוטעים לי את החוט מחשבה, כי יש לי מיליון מילים בראש, הכל נעלם.
אמרת שבנימין
נתניהו מנהל.
כן, בנימין נתניהו, יש לו עניין עם השביעי באוקטובר של הניהול של הדבר הזה, של היום הזה, ועם זה יבואו חשבון. נכון, יבואו חשבון. אני אומר, גם אני, ואני לא הצבעתי לו, אבל מי שירצה להתחשבן איתו ויחשוב, ויהיו ועדות ויהיו הכל, מדינה חופשית, דעה חופשית, באהבה גדולה. ואני בכלל לא הולך להצביע לאישה. אני כאילו חייב שתהיה פה ראש ממשלה אישה. אז בכלל לא... כן. אבל בזמן...
למה?
קרן בדרך.
בזמן מלחמה, איך שאני רואה שביבי מנהל את האירוע הזה, באמת למופת. בעיניי לטעמי.
יש לי שאלה, אבל נניח עכשיו התפרסם שהוא אישר פיילוט של הכנסת עובדים פלסטינים. לדעתך זה טוב? לא טוב? באמת אני שואלת.
לא, לא טוב. את יודעת מה? אני חוזר בי. לא, זה לא דבר שעושים. מה פתאום? לא מכניסים אותה משום מקום, בשום דבר, לאף מדינת ישראל, איפה שהיא לא תהיה.
מה הפתרון בעיניך? איך אנחנו מסיימים את... מה הפתרון האידיאלי שנחיה פה?
איזה מדינה? אני לא יכול עם המדינה הזאת כבר. אני לא מסוגל יותר.
באמת, כי מדברים...
מה עושים? רוצחים ילדים. אז מה נעשים מה שרוצחים ילדים? נביא לו עבודה ונביא לו סיוע הומניטרי. תקשיבי, לאורך כל ההיסטוריה, אין מדינה שנלחמה במדינה, באמת, בכל ההיסטוריה, שפשוט הביאה דלק ואוכל ליריבים שלה. אנחנו זה תקדים. איכשהו כל התקדים, זה תמיד על הראש שלנו. השואה זה תקדים, וזה על הראש שלנו, והומניטרי זה תקדים, וזה על הראש שלנו, ועצם המהות של אחד כמו סינואר זה תקדים, וזה... תקדים, אני אומר תקדים, תקשיבי, כספי מיסים שלנו, הצילו את סינואר. הצילו אותו.
זה נכון, ואתם יודעים משהו שעוד מפריע לי? שאני קראתי שראש השבק לשעבר נדב ארגמן, היה איזו סיטואציה. למה אני כל כך עצבנית? על כולם, זה לא... זה
גם
באמת
עליי?
לא. היה אפשרות לחסל את סינואר, והחליטו שלא. היה ממש מידע קונקרטי. למה? למה מחליטים שלא? למה משחררים לי מחבלים ונותנים כמחווה לרמדאן? כאילו למה?
מחווה לרמדאן.
כן, כן, שחררו, יש לי הקלטה מחבר כנסת שאומר שזה עבר את ראש הממשלה.
יש לי.
אני שאלתי, אני התעצבנתי, אני התעצבנתי כל כך, למה?
תיקון, הדברים האלה, סליחה, הדברים האלה לא עוברים. דרך ראש ממשלה ביררתי את זה, אבל זה נקודה.
הוא מאשר את זה, זה יש לי זה... הקלטה מחבר כנסת.
בסדר, עכשיו...
אז מה נראה לך, שראש השב"כ אישר את זה?
בסדר, בסדר, זה לא נקודה.
לא, אני שאלתי אותך, ראש השב"כ נראה לך אישר? הוא המליץ.
אני חושב שכן.
אתה חושב, אתה לא יודע, כי אני ביררתי את זה לעומק.
בסדר,
הוא המליץ. הוא המליץ, אני אמרתי איזה סמכות יש לראש השב"כ לשחרר, וענו לי, לא חבר כנסת אחד, כמה, ואני אחר כך יראה לך את ההקלטה.
מי הם חברי הכנסת?
אני לא אחשוף פה.
לא, 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 מי הם חברי...
מהליכוד, מהליכוד. אני עוד חברי
הכנסת. ואת מאמינה לכל מה שאומרים לך כל הזמן?
לא, אבל אם כמה אומרים לי פה אחד ואני שואלת למה, ואיך בן גביר יודע על זה...
את יודעת כמה אנשים אומרים שלא היה שביעי באוקטובר? חצי עולם אומר את זה, אז מה, נקשיב להם?
אבל זה לא... תקשיב.
מה זה לא?
אני אסביר לך משהו, אין סמכות מעל ראש הממשלה. אין דבר כזה.
אוקיי.
אין דבר כזה.
דווקא זה מכשלה הרבה פעמים.
אין דבר כזה, אין סמכות. הוא מאשר, הוא נותן את החותם האחרון לכל דבר, אפילו למשלחת של קרן וקסנר. איך אני איתך? הוא נתן, הוא נתן את החתימה, יש שם את החתימה שלו. נתן לקרן וקסנר ששונאת אותנו. למה? אני לא מבינה אותו. אבל... אני מרגישה שהוא בכלל לא איתנו. סורי, אני אומרת את כל הכנות, וכאילו... זה לא יש ימין אמיתי, אני לא אתכם לכם, למה אנשים קרן. לא רואים את זה?
לא, רגע, 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 אז זה פה
כי,
גם יש לי מה להגיד, ואני חייב להגיד.
כי זה דברים שמאוד מאוד קשה
נגעת
לי.
בנקודה, נגעת בנקודה שהיא מאוד 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 חשובה. העניין, עם העניין שלי עם הליכוד והסיבה שאני לא הצבעתי לו, וזה, אני מתקשר ישר לזה שלך, כי אני, בגלל שאני ימני, אני לא יכול להצביע ליכוד למעשה, ואני אסביר למה.
למה?
אני אסביר. ראש הממשלה מכהן ששוב בעיניי אני מוריד את ההכנסת פלסטינים האסון הנורא הזה עד הקו הזה מבחינתי עשה עבודה טובה משנת בערך 97 שהוא החזיר את חברון הסכמי וואי לעומת יצחק שמיר לדוגמה שאמר אני הצלחה שלי זה שלא נתתי פיסת אדמה אחת מארץ ישראל אז זה התחיל בהסכמי וואי המשיך להתנתקות, שזה גם לא כל כך מעשה ימני. אומנם פרש מהכנסת, אבל נתן את הבעד שלו. את הבעד שלו הוא נתן שם. יש נאום בר אילן, שחרור של 1,000 מחבלים. עכשיו תארי לך שאני בא לבוחר הממוצע, ואני אמרה, תשמעו, אני, זוהי מרקולתי. מי יצביע לי? מי יצביע לי? באמת, זה פעולות שמאל מובהקות. זה פעולות של מפלגת שמאל. זה שקוראים לזה מפלגת ימין, זה בסדר, זה אחלה. זה חלק מפוליטיקה גם אמת בקומבינציה. אבל אני, כאידיאולוג ימני, אני לא יכול להצביע למפלגה שנתנה חבלי ארץ במדינת ישראל.
רגע.
מצטער.
אני אפשר לך מה להצטער, כי אני מסכים. אני חושב שנתניהו עושה המון טעויות. ולא פעם ראשונה, אני חושב שאמרתי את זה בפודקאסט הזה, ואמרתי את זה במקומות אחרים. אני חושב שהמלחמה הזאת יחסית, אני מוריד עוד פעם את הנוראיה של הפיילוט הפלסטיני הזה.
אגב, הוא בוטל הפיילוט הזה? שמעתי, הוא בוטל.
לא, 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 לא.
אני צריכה לבדוק את זה, אני לא יודע.
זה רק פיילוט שנאמר בוועדת חוץ ביטחון, גם בזה יש מה להגיד, אבל לא משנה.
אוקיי.
נתניהו מנהל את המלחמה הזאת טוב.
מסכים, עד הפיילוט.
עד הפיילוט הוא מנהל את זה טוב. עם זאת, יש לנו מחלה במדינת ישראל, שקוראים לדבר את מיקרופון. חולה בבנימין נתניהו, חולה בגלנט, חולים באיתמר בן גביר, הוא על סטרואידים, עם הדבר הזה, ועוד כל מיני חברי כנסת.
זה משפט שנאמר ליד אלמוג כהן גם?
לא. מסיבה מאוד פשוטה. כי אלמוג כהן הוא אחד מחברי כנסת הנדירים.
אנחנו אוהבים אותו.
שלא, לא.
לא, אז מה?
אז מי שאני אוהב
אותו? שאתה עושה נו 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 לילד שלך, את אוהבת אותו?
אני אוהבת אותו.
אז תקשיבי, אלמוג כהן הוא אחד מחברי כנסת הנדירים שלא חולה במחלה מיקרופונים. הוא לא רץ לדבר כל דבר, הוא מדבר כשצריך, וכשיש לו מה להגיד, ועובדה שכל חשיפה שלו היא אימא לי ואבא לי. אבל לא משנה, לא בגלל שהוא תראיין פה לפני שלושה שבועות. תראו, הטפשת מיקרופונים הזאת מגיעה עד הראש שלי כבר. אני לא יכול לראות את זה. כרגיל נופלים לי האוזניות, כרגיל. זה קורה. Thank you, אליה.
You welcome, כפרה.
תודה. הטפשת מיקרופונים הזאת עולה לנו בבריאות. אני חושב, באמת.
לא, אתה צודק.
אני חושב, אני חושב שבן גביר, וזה אחד הסיבות שאני לא רוצה לראות אותו בקבינט המלחמה. הבן אדם הזה מדליף בלי הפסקה, כל מה שהוא מדבר זה נשקים. עכשיו, חיים שלי, נשקים זה חשוב.
באמת.
כל מה שאתה עושה בקדנציה האחרונה שלך, זה לדבר על נשקים. נשקים לא, הם לא חזות הכל. וברגע שאנחנו חולים בטפשת מיקרופונים, ככה זה נראה, וככה המדינה שלנו נראית.
זה מושג שלך טפשת מיקרופונים?
אני לקחתי אליו זכויות.
כן, זה עכשיו שלא.
אבל אני יכול להגיד דבר כזה.
מושלם.
ראינו את זה, תיקח אבל תן קרדיט אחר כך. סתם, אני צוחק.
זה אמר פה, אין לי לאן לברוח, גם אני רוצה לא לתת קרדיט.
אתה גם לא תברח, אין לך מה לעשות. אבל אני אגיד דבר כזה. ראינו את זה בסיפור של אמריקאים. בסדר? נתניהו כל יומיים, כל שעתיים, רץ להוציא סרטון עברה על משהו שאמרה אורית סטרוק, או על משהו שאמר בן גביר. חבר'ה, תפסיקו עם הטפשת מיקרופונים הזאת. אני וקרן ואליה שישים באולפנים לא מדברים ברמות שאתם מדברים. תפסיקו עם זה כבר ותתחילו לעבוד ולא לסובב את השכל שלו לאצבע הקטנה שלכם.
אבל אתה יודע שלצערנו, הטפשת מיקרופונים זאת העבודה שלהם. מבחינתם הם לא התחילו, הם לא מתחילים לעבוד, הם תוך כדי העבודה כרגע.
אבל
והעבודה זה גם עבודה עליי, כאילו.
גיף חרדים בא לך?
כן, יאללה. מה, אני רואה שזו שאלה קשה לך, אה?
ממש לא קשה לי, ממש לא קשה לי.
לא, זה אני רואה.
אתה נהנה. גיוס חרדים. אתה נדלק, אני אוהב את זה.
גיוס חרדים. דעתך, בעד, נגד.
קודם כל, אני מסרב להתייחס למונח הזה גיוס חרדים. אני חושב שזה מונח שהתקשורת שרבבה לאנשים לראש. מה שאנחנו מטפלים בו ורוצים לטפל בו, תתקני אותי אם אני טועה, אני אגיד לשיטתך, זה השתמטות. ככולל, לא רוצים שישתמטו, נכון? נכון, כאילו.
נכון.
עכשיו אנחנו מסכימים על זה שיש עוד כמה משתמטים, לא רק החרדי. גם החרדי, והוא לא משתמט, העניין הוא שהוא זה שבחוק. עכשיו אנשים על מה כועסים? למה הוא בחוק? אז אדוני היקר, אתה יכול, כמו כולנו, להיבחר, ללכת, לשנות את החוק. זה חוק שנוי במחלוקת, הכל בסדר. אנחנו צריכים להבין שזה צריך להגיע מהם. וברגע שאנחנו אומרים גיוס חרדים, כן או לא, אנחנו עושים להם עוול שהוא לא יתואר, הוא פשוט לא יתואר, וגם אם ניקח את הקורונה ורגע לא נהיה זיכרון קצר, מי אכל הכי הרבה חרה, כאילו, מבית החרדים? ישר נפלו עליהם. למה הם עושים אירועים? למה הם עושים זה? אבל היום שכולם מסתובבים ברחובות, מה הם אומרים? הקורונה, זה לא היה באמת, זה היה פיקציה, זה היה זה. אז הם, החרדים האלה, בלי לימודי ליבה, כנראה ידעו משהו שאנחנו עשינו חיסונים ואף אחד לא ידע. הם חיו את החיים. וכשהם עשו את זה, בכל מהדורה, בכל מקום, אמרו כמה הם לא טובים למדינה. וזה המשיך באייל ברקוביץ' שאומר מדינת יהודה ומדינת ישראל, שבאמירה הזאת עליי הוא גוזר שאני צריך דרכון בשביל לראות את בני הדודים שלי, באמירה המפלגת הזאת. ואם את רוצה שנדבר על השתמטות, שבתוכה, נגיד, גם צריך לגייס יותר חרדים, אין לי בעיה, אני בעד, אני רוצה שיתגייסו יותר חרדים, אני חושב שזה חשוב. מבחינתי זה והצבא זה על אותו בראייה שלי, כמובן האמת היא לא נמצאת אצלי, אבל ככה אני רואה את העולם, זה וזה באים ביחד.
אני רוצה להגיד לך משהו על זה.
כן.
עד השבעה באוקטובר לא היה באמת אכפת לי מתגייס ומי לא. אני שירתתי כלוחמת מג"ב.
שפיצית.
אבל אני חייבת להגיד משהו.
כן.
בגלל השבעה באוקטובר, בגלל שאני חושבת באמת שאנחנו, אנחנו לא צבא חזק מול כולם. אם אין, אני אסביר לך גם למה. אין לנו הרבה צבא אם ניקח את כל מדינות ערב. אנחנו, תראה, הצפון כבר אנשים שם, איפה זה נשמע לך הגיוני? מתי זה קרה פעם בהיסטוריה? שחצי שנה, אני גם במקור מקריית שמונה.
מקריית בן גולן?
כן, בטח.
עשיתי שנת שירות.
די, יפה.
בשלומי.
יפה. אז אני אומרת, איפה זה קרה בעולם, כאילו במדינה שלנו, במהלך ההיסטוריה, שאנשים לא חיים בבית שלהם מעל חצי שנה, ואני לא רואה את המדינה חזקה, וכאילו, אני חושבת שאנחנו יותר מפחדים. עזוב, אני גם...
אבל את מדברת עליה עכשיו, אוקיי, פינו, נכון, ואנחנו צריכים, רגע, אנחנו צריכים יותר
בגלל
חיילים.
בגלל שאני חושבת,
בואי, זה
לא צריך
עכשיו
לשנות את החוק.
בואי, זה לא שעכשיו את הגייסים 20 אלף חרדים עכשיו, והם ירוצו אז, לצפון להילחם, זה לא עובד ככה.
אז אני אסביר לך משהו. זה נראה לך הגיוני שמתקשרים לצו 8, אמא עם שתי ילדים? אני בקבוצה של מג"ב, התקשרו לכולנו.
לא הבנתי את השאלה, אני מתנצל.
אני מסבירה לך. למה הוא, הילד בן 18 או הכל, אני מבינה. אין בעיה, תלמד תורה. אבל כרגע יש צו 8 על המדינה הזאת, על אם נחיה פה ואם לא. כי זה צו 8. כי אני סטורי שאני אומרת את זה, ואני אומרת את זה כאן וזה מוקלט. 7 באוקטובר זה פרומו למה שהולך להיות. ותזכרו את המילים שלי, זה פרומו. ואם... אנחנו לא ניקח את עצמנו, גם אני, שאני בת 27 ואלך לצו 8, וגם הוא בן 18 ויעזוב רגע, אני לא אומרת שתורה זה לא חשוב, אבל יעזוב רגע, כי אנחנו צריכים להילחם כרגע.
אבל למה זה רק הדיבור על לעזוב את ה... או לעזוב את התורה,
כי...
או מה
כי אם... כי זה מאוד קשה עכשיו לשלב.
לא, זה... העניין הוא שיש אנשים...
אי אפשר ללמוד 8 שעות.
כן. אבל רגע, אבל בואי נדבר גם על העשיר ששילם לפסיכיאטר, שיוציא אותו מהצבא, נכון. אותו דבר.
נכון.
אותו דבר.
נכון.
והזמה ראו, וזה שגלגלת מרושטת באנשים שהם או עריקים, או לא עשו, זה המובילים, או עריקים.
לא כולם יכולים להיות לוחמים.
לא, אני מדבר איתך על עריקים.
זה לא בקטע הזה.
אז מה?
זה לא בקטע, יאללה,
כולם להתגייס. אז העיקר שישימו את זה הירוק
לא,
גם כשלא צריך.
לא, מי שיכול.
כי יש 2,000 שמחכים ל...
הולך ולהיות לוחם.
אז, אבל יש...
ואני בטוחה שמתוך 100,000, 20,000 יכולים להיות לוחמים. לקחתי את האחוז הכי קטן.
אוקיי, מבחינתך.
אז זה אחוז... בוא, כאילו, מהמדינה, אם אני יכולה להיות לוחמת, כאילו, אוקיי. עם כל הכבוד, אין מה לעשות, נועדנו עם הבדלים פיזיולוגיים, וכאילו, לא שאני חלילה וחס מקטינה נשים, אבל אני אומרת, אם אני יכולה ללכת, ואמא יכולה ללכת ולעזוב את הילדים שלה, גם הוא יכול שנייה לעזוב.
גם הוא יכול ורצוי, נכון. ורצוי, אבל אם אנחנו לא נבין שליפול עליהם מקורונה ועד למלחמות, זה לא ישיג את התוצאה, כי אנחנו, אני שהכריחו אותי דברים של דת בתור ילד, אני לא אהבתי את הדת, וזה גם עובד הפוך.
אבל פה זה לא דת, זה הקיום של כולנו.
תקשיב. אוקיי, אבל הקיום של...
זה מלחמת קיום.
אני מבין שזה מלחמת קיום, אני מבין, אז אני רוצה לטפל בכולם, אני לא יכול שהדיון יהיה נטו על חרדים, או על משתמטים, או לא לקיים דיון, כי זה על כל המשתמטים, כולל החרדים.
מסכימה איתך, כל המשתמטים.
רגע, אני ברשותכם. צריך לקנוס את הדיון הזה על העניין של גיוס חרדים, כי אני רוצה להגיד עוד משפט על משהו נוסף. אני אגיד לך משהו לגבי גיוס חרדים, ואת יודעת את דעתי, ואתה...
עכשיו אני יודע לדעתך.
אתה יודע, ואולי אתה לא יודע, אבל תראו, כל חרדי שיכול צריך להתגייס לצבא בדיוק כמו שכל ערבי צריך לשרת את המדינה בשירות לאומי. אני לא מוכן לתרללת הזאת שמדברים רק על חרדים. אם יש אילויים, 2,000 אילויים בתורה, אילויים, אני מדבר איתך.
איך, מי בודק מי אילויים?
רגע, לא, לא יודע, לא אני.
מה, לא אבל, אתה, אבל אתה מביא פתרון שהוא לא
אני,
לסוף.
אבל אני אומר... קודם כל, תשים מיקרופון כשאתה מדבר.
אני מרגיש בבית, מה אני?
כן, מרגיש בבית הביתי באתרות. תקשיב, אם יש, אני לא יודע כמה, עילויים בתורה, שבאמת יושבים מהבוקר עד הלילה, ולומדים תורה, שילמדו. כל מי שלא עושה את זה, צריך לשרת בצבא. או לעשות שירות לאומי, או שאת כל העניין של זקה, ואת כל העניין של איחוד הצלה, שעשו דברים מטורפים מאז השבעה באוקטובר. דברים שאני ואתה וכן.
אבל עידן, רגע, שנייה, לא צריך להבין, צריך להבין משהו, צריך להבין משהו אחד. מהרגע שהמדינה, מהרגע שהמדינה קמה, למעשה היה את ההסדר עם החרדים, נכון, זה היה קצת, והיו פוליטיקאים שכל הזמן היו צריכים את החרדים. אז כל הזמן החרדים כמו פוליטיקאים טובים, דאגו לדבר הזה, עברו 75 שנה, עכשיו אנחנו, זה המצב.
היום שונה.
אני מבין, לא, בסדר.
אם מתקשרים אליי לצו 8, תבין את החומרה, לאמא שיש לה שני ילדים, תבינו את החומרה של הצבא, אתם לא מבינים שאין לנו חוסר? יש לנו חוסר בלוחמים. אתה יודע כמה נופלים, אלוהים ישמור. אתם פשוט לא מבינים. שהם יארגו פשוט בסוף את כולנו אם לא נתגייס, נקודה. אין לי פה מה להגיד, זה לא נגד התורה, וזה לא נגד זה.
לא, לא עניין של נגד התורה.
אני רוצה פה לחיות, וגם הוא רוצה פה לחיות. את צריך לעשות כרגע ביחד.
קרן.
אבל זה לא יבוא, אבל אני מבין את זה, אבל...
כי זה המצב חמור. אם מתקשרים למי שבת 20 ולמונה ילדים...
אבל זה צריך לבוא מהם, זה חייב לבוא מהם. אם זה לא יבוא מהם, את תדחמי עוד מלחמה.
אבל
כל הכבוד.
מהכפייה שלך...
זה לא כפייה.
זה כפייה.
רגע.
נכון, גם עליה קופים, תסביק הילדים שלך.
אבל עכשיו באמצע מלחמה, את רוצה להפוך סדר עולם עכשיו?
כי זה מלחמה, אז שירצחו את כולנו, זה מה שיש לי להגיד.
לא, זה לא נכון.
זה מה שיש לי להגיד, כי זה בסוף מה שיקרה.
לא נכון.
כי בוא נשנה סדרי עולם, זה בסוף מה שיקרה.
לא, אני רוצה לשנות סדרי עולם, למה הרגע?
כי זה עכשיו, זה הזמן, כי עוד חודש. שיהיה מלחמה בצפון, ויהיה לך 2,000 אזרחים הרוגים ביום, מה תעשה? אתם פשוט לא מבינים את התסריט,
לא,
אלוהים.
לא, אנחנו נשמיד באמת. אותם פשוט, אני לא כזה בלחץ.
אתה חושב באמת...
אני יודע.
אתה יודע משהו? עזוב, אני קצת זה ניסרת, אבל עוד חודשיים...
זה בסדר.
ושיהיה בצפון,
מילה אחת.
ונראה מה יקרה.
רבול,
ונזכר בפודקאסט, ותראה מה שאמרת, אם אתה עדיין תחשוב ככה.
אם תהיה מדינה או לא תהיה מדינה, זה לא על עוד 30 אלף חרדים שבחדי, אני רוצה שיתגייסו, אני רוצה שיתגייסו.
רבותיי היקרים.
זה חייב לבוא מהם.
זה על כולנו.
זה חייב לבוא מהם.
קרן, נשמה שלי, היקרה.
מסיימים?
מילה אחת שלי ונסיים. גיוס חרדים צריך להיות בדיוק כמו גיוס ערבים לשירות לאומי, בדיוק כמו שיש משתמטים בני 18 שיוצאים על נפשי כי הם לא רוצים לשרת בצבא. אני לא מוכן לקבל את ההפלה הזאת ואת ההשמה הזאת רק על החרדים. ואני אגיד לך משהו, קשה. אני חושב שמי שעושה נזק לציבור החרדי במדינת ישראל, זה הנבחרים שלו.
אני חושב שהדיון שאני והיא כרגע קיימנו, אני חושב שבאמת אני אומר לדעתי, זה גם נזק. וזה בסדר, אני לא... אבל זה גם נזק בעיניי.
כי
אני אגיד לך. בסוף, כשאנחנו מדברים על חרדים כן או לא, ששוב אמרנו השתמטות בסופו של דבר, אבל כל הצעקות וכל התרפת שהייתה פה בזמן של התרפת, זה היה על החרדים. זה היה נטו על החרדים, וזה לא הוגן. את צריכה את הצעקות האלה, ואני צעק איתך ביחד על משתמטים בני אלף שחושבים שמעדיפים, את הקריירות שלהם ואת הזמן שלהם, ויש כאלה שמעדיפים את האלוהים, שבשביל האלוהים הזה מתו, האדמה הזאת ספוגה בדם יהודי לכל ציר ההיסטוריה, וזה בסדר, אם כבר להעדיף משהו, אז זה להעדיף את הבורא שלך ואת האלוהים שלך, ולא להעדיף כסף. עכשיו את אומרת, אז אין בעיה, אז יש מלחמה, אז בואי נצעק את ההשתמטות, ולא את החרדים בתוך הדבר הזה, כי זה עוול נוראי.
צודק, אני לא בתי עשות עוול, אני רק באתי להראות דוגמה.
שנינו בדיון, שנינו.
כן, אני אומרת, אני רק באה להראות דוגמה, שפשוט לדעתי זה בושה. בושה שמגייסים אמא לצו 8 ועוזבת את הילדים שלה, אחרי שבעלה 155 יום, ואני יכולה לראות לך את ההודעות. ואנשים פה לא מתגייסים. ממש קשה לי עם זה. אמיתי.
אבל זאת אמירה שאני איתך.
כי הצבא שלנו דל.
אני איתך 100%.
ואם אנשים חושבים שאנחנו חזקים, אז קדימה, תתעוררו, וכולם, כל המשתמטים.
אמירה מדויקת, 100 מ-100. אין פה חרדים, יש פה משתמטים.
נכון.
רבותיי, אני חייב לסכם את הדיון הזה.
כן, אנחנו צריכים.
כי אתם יכולים לדבר עוד שעתיים. תראו, קודם כל...
אבל הסכמנו.
יש ברירה, אחרי כולנו נהיה בעיה.
אחרי הקרבות שהיו פה ברשותכם, אני אגיד ככה. קודם כל...
קרבות, ממש, אתה לא יודע לכם. אני עושה בקבוצה של הריל לכם איתה.
היו פה קרבות חתולים בינך לבינינו היום. באת היום על טורבו כפר עלייך, 2000%. לא ראיתי אותך ככה אף פעם, כמו היום, אבל זה טוב.
כי הרבה זמן לא דיברתי פוליטיקה, אני כבר לא בכנסת, אתה מבין? אז זה...
לא משנה, גם עליי בטלפון אני צועקת, אבל לא ככה. תקשיבי, אני...
לא, תקחי את המספר שלי, וגם איתי אתה דברי על פוליטיקה. אני, כאילו, אני אוהב דבר על פוליטיקה, אז דברו איתי על פוליטיקה.
אני, קודם כל, בסופכם אני אקח את הסיכום.
קדימה.
קודם כל אתה תבוא לפה לעוד פרק, אני כבר מודיע את זה, לא שאלתי, אמרתי, נקודה סוף פסוק. דבר שני, תראו.
טוב, אני בפנים, בכורח הנסיבות שאין לי ברירה.
סתם, אני אוהב אותך ואתה יודע את זה.
אני גם אוהב אותך וחשוב שתדע את זה.
אני יודע את זה, אבל תראו, בסוף מדינת ישראל היא מדינה אחת. אם לא ננצח את האירוע הזה, גם תודעתית, אגב, גם תודעתית, כצבאית אנחנו נצח. ייקח שנה, ייקח שנתיים, ייקח ארבע, ייקח שלוש. ויהיה מחיר כבד מאוד, אבל ננצח. מה שחשוב להבין...
כמה אתה מדויק?
מה שחשוב להבין, שתודעים תודעתית, אנחנו כעם, לא נבין שאחרי החורבן שעשו פה בשבעה באוקטובר, שכל מה שהם רצו לעשות זה לחרבן עלינו ולחרב אותנו, וכדי שלא נשב פה אולפן בראשון, אלא נשב באיזה חווית ב-I don't know what, אנחנו ננצח את האירוע הזה.
יש דבר אחרון למחשבה. אני חושב שגם עקב הדיונים שקורים, לא רק פה, על כל נושא החרדים, וזה, יש איזושהי התרחקות מהיהדות שהיא לי עצובה, ואז אני שאלתי רק שאלה אחת, כאילו, ברור שזאת מדינה יהודית ודמוקרטית, ואני חושב שכל אחד מאיתנו מחובר ליהדות שלו. וכשאני רואה, נגיד, עניין כמו מצד הגאווה שהוא מבורך, והוא מהמם, וכל אחד שיבטא את עצמו. אבל כשיש מצד גאווה, אז כולם רוקדים, ובא נועה קירל, ובא זה, וכשיש... באותו מקום, באותה תל אביב, תפילה של יום כיפור, עם קצת כיפות וקצת ציצית, הולכים מכות. וזה לא בא טוב לאנשים כמו מצד הגאווה.
להזכירך, במצד הגאווה בירושלים נרצחה
מישהי.
שיר הבן.
זה קורה כאילו בכל...
לא, יש אחת כזאת, וזה... קורא את הנשמה, זה קורא את הנשמה.
הבר נוער.
זה שיהודים עושים את זה ליהודים, נכון. אבל אנחנו פה, בסופו של דבר, בתחילתו של עניין, אנחנו מדינה יהודית, ואני רוצה לחגוג איתם, אבל אני רוצה שבתפילה שלי, שהם לא, כי זאת המדינה שלי בשביל להתפלל בה.
אבל, לא, אני...
אם אני אתפלל בשבדיה, ירצחו אותי.
ברור, ברור. לא, זה אני, חלילה וחס, לא דיברתי על הדבר הזה.
ושלא יהיה ספק, הרוצח של שירה בנקר ושל כל האחרים, הוא צריך, לא, אסור שיראה אור יום, אסור הוא ודומה, ואם מישהו עזר להם לתכנן משהו כזה.
רבותיי היקרים ואהובים, אני נתנצל להרוס את החגיגה, אבל אנחנו חייבים לסיים. אני אגיד רק משפט אחד. מלחמות היהודים האלה הובילו אותנו לשבעה באוקטובר. כל הקרבות האלה שהיו פה באולפן, היו פה קרבות, אבל קרבות מעניינים ברמות, ונהניתי מכל רגע. אבל המסר העיקרי שצריך לעבור לפה, מפה...
שאתה תותח.
עזוב.
זה המסר.
עזוב.
זה המסר שלי.
עזוב, אני אוהב אותך. אני אוהב גם אותך קצת, סתם.
גם.
אני חולה עלייך. את יודעת שאני חולה עלייך.
היא יודעת, רואים לה בעיניים שהיא יודעת.
ולא צריך להגיד את זה. אבל אני אגיד את זה בפעם, אני חולה עלייך. סתם. המלחמות של היהודים צריכות להיפסק. בזה הרגע. הם היו צריכות להיפסק בשבעה באוקטובר, ביום שבו חיללו לנו את שמחת תורה. רצחו ואנסו ושרפו ילדים, מלחמות היהודים האלה צריכות להיפסק, ואם אנחנו לא נחיה בתודעה שאנחנו ננצח את האירוע הזה ונמשיך להתקשקש פה על מי השם ואיך השם וכל השלטים האדומים האלה שעליהם דיבר אליה, תודעתית, אנחנו לא ננצח.
עידן, זה שאנחנו לא נתפרק, שתדע לך שאני בטוח שיהיה לך חלק בזה מסוים.
אני, אנחנו עושים הכל.
תמודד עם המחמאה הזאת, יאללה, יאללה. תמודד איתה,
תמודד איתה. אין לי בעיה עם מחמאות, אני רוצה להודות לאליה רוזיליו.
רוסיליו עם סמך.
רוסיליו.
תודה רבה.
סליחה, היה פשוט וואו ברמות.
גם לי.
תודה רבה לשותפה שלי, האחת והיחידה.
שאין שנייה לה.
שבאה אל טורבריו. אליה, אתה צריך לכתוב שיר על האירוע הזה, ולהוציא אותו ליוטיוב.
אני צריך פסיכולוגית אחרי האירוע הזה, לא לכתוב שיר.
פסיכיאטרית כפרה. עם כדורים, סתם. אבל
ככה זה צריך להיראות, שיש צרכות טעימים, וצוח... זה המהות של העם היהודי, מה לעשות?
צרכתי היום טילים. ממש קצת.
הייתי בזוגיות 7 שנים. אני רגיל ש...
אבל אני רוצה להודות. אני רוצה להודות. לקרן קודריה, לאליה רוסיליו, רק שחם לך, זאת אומרת כמה עבדנו באולפנים. לחיים אלקובי, הנסיך.
מלך.
מאולפני אקו הפקות, האיש...
אגב, צריך גם להגיד, מפיק על. אני בתור מוזיקאי, אומר.
מפיק על, שאחראי פה לכמה שירים מאוד טובים שבעתיד גם יצאו, בעזרת השם, ויצאו. האולפן הכי טוב בארץ, אני לא אומר את זה כי אנחנו פה. ועם ישראל חי.
עם ישראל.
ואנחנו נצח את זה. ותודה רבה לכם. ערב טוב.
תודה רבה.